פרק טוב. מה נברא ביום הראשון? מה? האור. ביום הראשון נברא האור. מה נברא ביום השני? הרקיע והים. יש הבדל בין מה שנברא ביום הראשון ומה שנברא ביום השני, שהאור הוא המופשט שבין הנבראים. רקיע וים זה כבר יותר מגושם. רקיע זה חלל, ים אמנם אי אפשר לחיות בים כל כך, אבל זה כבר משהו משיש. מה נברא ביום השלישי? יבשה והצומח. וכן אנחנו רואים שאנחנו מתקדמים במהלך הבריאה מן היותר מופשט אל היותר מורכב, אל היותר מגושם. אין זה סדר הבריאה מהיום הראשון עד היום השלישי. מה נברא ביום הרביעי? מה אמרת? המאורות. מסכימים איתו? כן. נבראו המאורות. תזכירו לי מה נברא ביום הראשון?
האור.
אז מה ההבדל בין אור לבין מאורות? זה אותו דבר, אבל עם הבדל אחד, שהמאורות אלה הם גופים המתנועים ונושאים על גביהם את האור. כלומר המאורות הם אור בתנועה, אור זז. מה נברא ביום החמישי? העופות ודגים. העופות הם תנועת חיים בתוך הרקיע, והדגים הם תנועת חיים בתוך הים. מה נברא ביום השני אמרנו? הרקיע והים. אז מה ההבדל בין היום השני ליום החמישי? זה אותו דבר, אלא שכאן יש גם תנועה. כן? רקיע בתנועה, ים בתנועה. וכן, אנחנו רואים כבר דמיון בין היום הראשון לבין היום הרביעי, ובין היום השני ליום החמישי.
זה לא בדיוק ים בתנועה,
זה תנועה בתוך הים. זה מה שאמרתי. תנועה בתוך הים זה בדיוק ים בתנועה. כלומר, אם אתה מתבונן על המכלול, אתה רואה שהים נע. יש משהו חי בקרבו. הוא נהיה דגים. ישרצו המים שרץ נפש חיה.
אז המאורות זה תנועות בתוך האור?
נכון. מה שתרצה לקרוא לזה. ומה עם היום השישי? יום השישי משלים את השישי משלים את שלישי. כן? גנן גידל, כן. זה, היום השישי משלים את שלישי. מה נברא בשלישי אמרנו? הצומח והיבשה. מה צריך להיות אם כן ביום השישי? צומח בתנועה. מה הצומח הנע? החתולים. חתולים אלה הם צמחים בתנועה, עם שורשים לא קבועים. בעוד שהשורש של הבאובב או של הנענע קבוע במקום אחד, ייזהרו מעצי באובב. על כל פנים, בעוד שהשורשים של הצמחים קבועים במקום אחד, שורשי הבהמה והחיה זזים יחד איתם. איפה השורשים של החיות? הפה, נכון? הפה זה השורש של בעלי החיים, כי משם הוא ניזון. בדיוק כמו שהשורש הוא מקור התזונה של הצומח, אף הפה הוא מקור התזונה של בעל החיים. אם כן, יש לנו כבר צמחים בתנועה, אלה הם בעלי החיים. מה חסר לנו? אדמה בתנועה. מה זה? האדם. עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כן, אנחנו רואים פה שבעצם בריאת העולם חזרה על עצמה, וישנן בעצם שתי מערכות. מערכת אחת של שלושת הימים הראשונים, מערכה שנייה של שלושת הימים האחרונים. כשהתמונה המתקבלת משלושת הימים הראשונים הוא עולם סטטי, עומד במקום, אומנם מדורג מן האור אל היבשה, אבל בסופו של דבר עולם עומד על עומדו. בעוד ששלושת הימים השניים בעצם אינם אלא חזרה על העולם הקודם עם תוספת של תנועה. ואז יש עולם דינמי, עולם נע. בעצם ניתן לומר שאלה הם שתי השקפות עולם המצויות בגדול בתוך מרחבי התרבות האנושית. הרי כל אחד יודע שהתרבות האנושית מתחלקת לשני מגזרים, המזרח והמערב. האינטואיציה הבסיסית של התרבות המערבית זאת היא הקדמה, זאת אומרת ההנחה שהעולם צריך להתקדם לקראת מטרה נעלה יותר ממצבו העכשווי, בעוד שהעולם המזרחי קבע כאידאל את הקביעות והנצחיות. זה בגדול מאוד, אלה אינטואיציות יסוד של שני המרחבים התרבותיים האלה, וכל אחד כנראה היה רגיש לשכבה אחרת של מעשה בראשית. בעוד שהמזרח רגיש לשלושת הימים הראשונים, אני אומר משהו לא נכון שם? בעוד שהמזרח רגיש ליום ראשון, שני ושלישי, הרי שהמערב רגיש יותר לממד התנועתי המתקדם שנמצא בשלושת הימים האחרונים של הבריאה, הרביעי, החמישי והשישי. עד כאן מובן? כן, בבקשה. התפיסת העולם המזרחית היא סטטית, זה נכון. כן, יש פתגם סיני, כל שינוי רע. השינוי זה רע.
כן משתנים, הערבים לא
ישנו. הערבים זה לא במזרח. אני מדבר על מזרח, אני מדבר על ההימלאיה ואילך. כן? ממדבר פונג'אב. מפונג'אב מזרחה, זה המזרח. היפנים עד שנהיו מערבים היו מזרחיים, נכון? אמת. והדברים מפורשים, אם תסתכלו בפרק י' פסוק ב'. מה? לא, לא, הרעיון הכללי. מה קרה לך? אתה נפוע לך? יש לי שאלות טובות. כן, בפרק י' פסוק ב' אומרת התורה, ויהי בנוסעם מקדם. אנחנו עוד לא לומדים את כל הסוגיה הזאת, זאת סוגיה שכשנגיע אליה נלמד אותה בעיון, אבל אנחנו רואים שהנסיעה הראשונה של קבוצה אנושית גדולה הייתה מן המזרח אל המערב. כאן נוסדה התרבות המערבית, בנסיעה מן המזרח אל המערב. אדם אינו נוסע אלא אם כן אין הוא מרוצה במקום שבו הוא נמצא, וכשהוא סבור שבמקום שאליו הוא הולך יהיה על כל פנים יותר טוב ואולי רק פחות גרוע. זאת אומרת, רעיון הקדמה החל בעולם מנסיעה מן המזרח אל המערב. יפה? אם כן, בואו נחזור לפרשת בראשית. לפי זה צריך לבדוק האם יש עוד הבדל חוץ מן התנועה בין שני העולמות. כן, בבקשה. לא שומע. נראה לי שזה יכול במעבר בריחה, נכון, בריחה זה אותו דבר. אני בורח ממקום שבו אינני מרוצה ואני סובר שבמקום אחר יהיה לי יותר טוב, למשל בטוח. כן?
ופן, כן? כמו יש גם מיון של שקוטה, ככל שה...
טוב, בוא נבדוק. אני מציע לא לבנות את זה על הסברות שלנו, אלא לראות את זה מן הפסוקים, כן? מטרתנו היא לראות מה שהתורה יש לה לומר לנו. אם כן, יש הבדל בולט מאוד בין שתי המערכות, זה שבסוף יום השלישי אין שבת, ואילו בסוף יום השישי יש שבת. באמת או לא? זאת אומרת שבעולם סטטי, בהגדרה, אין לאן להגיע, בעוד שבעולם דינמי יש לקראת מה להגיע. ידוע החלוקה שעושים חכמי הקבלה בתוך ימי השבוע, ששלושת הימים הראשונים של השבוע מוארים מקדושת השבת שעברה, אז אין לאן להגיע, יש רק לאן להתגעגע אולי, אבל אין לאן להגיע. שלושת הימים השניים של השבוע הם הכנה לקדושת השבת הבאה. אם כן, יש יסוד של תנועה בשלושת הימים השניים של השבוע, כי הולכים לקראת מטרה. כן? יפה, הקדמת מה שרציתי להגיד במשפט הבא, והוא שלמרבה הפלא בעצם המטרה שאליה נעים בשלושת הימים האחרונים היא מטרה של מנוחה. שבת זה זמן של היעדר תנועה, אז מה הרווחנו? זה נראה כמו אותו אדם שמציעים לו להפסיק לדוג דגים כדי לעשות כסף, ואם הוא יעשה כסף אז מה יקרה? בסוף הוא יוכל לשבת בשקט ולדוג דגים. אז יש לי מה כל זה? אני זה מה שאני עושה כבר עכשיו, כן? אלא שכנראה לא הרי מנוחה שאחרי יגיעה, שיש לה טעם מיוחד, מתוקה שנת העובד, כי הרי מנוחה שאין לה יגיעה לפניה, שבעצם היא חוסר משמעות. יוצא לפי זה שיום השבת יש בו סינתזה בין שני העולמות, הוא בעצמו המפגש העתידני אולי בין התרבות המזרחית של שלושת הימים הראשונים והתרבות המערבית של שלושת הימים האחרונים. עד כאן ברור? אז תעיינו, מי שיש לו תנ"ך, בספר ישעיהו פרק נ"ט פסוק י"ט. מי שזוכר בעל פה גם יכול לזכור בעל פה. פרק נ"ט פסוק י"ט בישעיהו. ויראו, מה? אני קורא: ויראו ממערב את שם השם וממזרח שמש את כבודו, כי יבוא כנהר צר רוח השם נוססה בו ובא לציון גואל. עד כאן דברי קודשו של ישעיהו. מה הוא רוצה לומר? יש כנראה איזושהי משימה היסטורית ארוכת טווח לשתי התרבויות האלה. המשימה ההיסטורית של המרחב המערבי זה שיראו את שם השם, ויראו ממערב את שם השם. והמשימה ארוכת הדבר של התרבות המזרחית זה וממזרח שמש את כבודו. כשהדבר הזה יושג, סוף סוף לנו יהיה מה לעשות, ובא לציון גואל. שימו לב שבמערב מדברים על שם ובמזרח מדברים על כבוד. ומה בני ישראל אומרים? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כשהשם הוא ביטוי לבקשת קרבת האלוהות, ולכן בתרבויות המערביות התרגלו לתת כינוי לאלוהות, נותנים לו שם, תאוס ביוונית, דאוס, אללה, גב וכדומה, כן, נותנים לו איזה שם. בעוד שבמזרח מבקשים את הכבוד, כלומר להרחיק את המחשבה של אפשרות דעת האלוהים. כן? למשל, אחד מחכמי המזרח אמר, התאו הנקרא בשם, איננו התאו באמת, נטול השם הוא מקור כל הוויה. כך יתו בתאו תצ'ין, פרק א', ודווקא המפגש בין שתי ההכרות האלה זה ייחוד המידות המיוחד לאומה הישראלית. כן? מה אנחנו אומרים? עד שלא נברא העולם היה הוא שמו אחד. תן כבר נרסים לפילוסופיה. אני הולך לפי תנ"ך. התנ"ך מלמד אותנו, ברור, שם כבוד, זה מה שאני יודע. אהבה ויראה. כן? עשה מאהבה, עשה מיראה. שאין אוהב בועט, ואין, לא, שאין ירא בועט, ואין אוהב שונא. כן? מה זה? לא משנה למה. אנחנו פה נדבר על נתונים. אנחנו כאן לא בהצדקה של ה... השלילת השמות במזרח? שהם שוכחים את האלוה. כן, כן, יש שכחת השם. כן, כן, לא. כן, אם אנחנו חוזרים, אגב, באמת למה שכתוב בפרק י"א פסוק ב', שם מדובר על מגדל בבל. יוצא שרק התרבות המערבית חטאה בחטא המרידה בשם, שהיא החטא של מגדל בבל, בעוד שהתרבות המזרחית יש לה חטא אחר, לא מרידה אלא שכחה, שזה חטא דור אנוש. זה מסביר תופעה מאוד מיוחדת. עם ישראל, איפה פעל בהיסטוריה? במזרח או במערב? במערב. במערב. שמעת על ההשפעה העצומה של היהדות בסין? לא שמעת. ואיך זה? כי עבדנו במשך כמה אלפי שנים על מרחב אחד, לתקן את חטא דור הפלגה, מגדל בבל. אז אנחנו לאותו חלק של העולם שנתון תחת החטא הזה. אחרי כמה אלפי שנים חזרנו לציון. מה עושים עכשיו? שולחים את החבר'ה שלנו לשם, נכון? נכון? באמת, יש סנוניות. אבל זה לא רק בישראל. יש היום אחד מהביטויים להתרוקנותה של התרבות המערבית מתוכן, זהו הקסם של המזרח. והקסם של המזרח פועל על הרבה צעירים בעולם המערבי כולו, כולל מדינת ישראל. אז אנחנו הגענו לשלב שבו אנחנו עכשיו יכולים כבר לטפל בחלק הזה של העולם. לא חייבים דווקא למצוא לשם. היום יש כבר טלוויזיה, אינטרנט, מה שאתה רוצה, כי מציון תצא תורה. יש גם אופן כזה. כן, בבקשה.
זה לכאורה גם כן מראה עבודה זרה במזרח.
לא אמרתי שאין עבודה זרה.
כן, לכאורה זה לא...
דיברתי על העילה הראשונה. דיברתי על העילה הראשונה. העילה הראשונה אצלם מחוץ לתחום. זה
יכול
להידרדר לעבודה זרה. זה לא יכול, בטוח להידרדר לעבודה זרה. המזרח מלא עבודה זרה, אבל לא על זה אנחנו מדברים. בסדר? זה, אם כן, הערה ראשונה לגבי המבנה של ימי בראשית. זה קצת נותן יותר סדר. כמו ששבוע שעבר, לא, לפני שבועיים, למדנו על מי נשאר לחיי העולם הבא ומי נשאר לחיי העולם הזה, אף הפעם אנחנו רואים סדר מיוחד שמורה על איזה כוונה כוללת של ההשגחה העליונה לסדר את עולמה על ידי שתי תנועות, של עמידה ותנועה כאחד. מובן? טוב. נמשיך הלאה. מה רוצים מאיתנו בתוך כל הסיפור הזה? הרי אם העולם צריך להגיע לקראת השבת, צריך שיהיה הסבר איך מגיעים לשבת ומה עניינו של אותה שבת. כן. אז תגיד משהו לך. אה, נראה לי שאתה מצביע. אז לצורך זה נסתכל לרגע אחד בפרק א' של ספר בראשית, בפסוק כ"ד. נאמר כך: ויאמר אלוהים, תוצא, פרק א', פסוק כ"ד. מצאתם? פרק א' של בראשית. פרק א', פסוק כ"ד. ויאמר אלוהים, תוצא הארץ רשימה שלמה. הבה נבדוק כמה מרכיבים יש ברשימה שהארץ, כלומר הטבע, צריכה להוציא. כן, בבקשה. מי משאל? מה? בואו נראה כמה אנשים, כמה מרכיבים יש ברשימה. תוצא הארץ: אחד, נפש חיה למינה; שתיים, בהמה; שלוש, ורמס; ארבע, וחייתו ארץ למינה. ויהי חן. מה הפירוש ויהי חן? שלא יצא מה שהקדוש ברוך הוא ביקש. כן? ויהי חן מורה על כישלון, זה לא הצליח. כן? כי היה כמו, לפי הכלל הידוע בעברית צברית, כמו זה לא נחשב, זה לא אותו דבר, זה כמו זה, כן? אבל זה לא בדיוק זה. והבה נראה, עד כאן היה הציווי, הבה נראה מה בביצוע של הציווי התרחש. ויעש אלוהים את: אחד, חיית הארץ למינה; שתיים, ואת הבהמה למינה; שלוש, ואת כל רמס האדמה למינהו. חסר משהו? וירא אלוהים שלמרות הכל כי טוב. זה נקרא לא מספיק בציונים. כן? זה לא טוב מאוד, זה לא מצוין, אבל זה טוב. כן. לא, זה תיאור. מספרים לך שלא יצא כרצונו, ואחר כך מסבירים לך איך לא יצא כרצונו, כי ויעש אלוהים רק שלושה דברים ולא ארבעה. לא, זה חוזר על עצמו בכל מעשה בראשית הסיפור הזה. זה לא דוגמה יחידה. אפשר לראות את זה כדבר עקבי. כן? ויהי חן כמו שכבר היה חן בפעמים הקודמות. זו הכוונה. אז זה לא סתם שכתוב ויהי חן. לא, לא כתוב ויהי חן, אלא ויהי חן. אלא זה כבר ביצוע. נכון, יש צער בדבר.
מה זה ויהי הראשון?
נכון.
על
הרקיע כתוב: יהי רקיע בתוך המים והיא מבדיל בין מים למים. ואיכן לפני כן כתוב: ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, ולא כתוב ויאיכן, שלעומת האור היה רק כן ברקיע, לא כמו האור ששם הציווי בוצע. ברקיע לא בוצע, זה הכוונה כן לעומת האור. בסדר? אבל זה לא בדיוק הנושא. זה שאלה טובה, אבל לא בדיוק הנושא. הבא, נחזור לעניין. אם כן, כן, נשאל שם. איך הקדוש ברוך הוא עושה דבר שלא יוצא לפועל? זה מתוכנן ככה. קוראים לזה כישלון מתוכנן. כלומר, אם אתה בתוכנת מחשב מייצר, אתה מתכנן שבאיזשהו שלב של הסרט או של מה שאתה מתכנן יהיה כשל, אז אתה מתכנן את הכישלון. אם היה כישלון, הצלחת. ואם לא היה כישלון, נכשלת. כלומר, זה חלק מן הכוונה האלוהית שיהיה הפרש בין הציווי לבין המציאות. שיהיה תמיד הפרש בין האידאל לבין ההגשמה שלו. על מנת ליצור מתח פורה של התעלות של הנברא, כדי שלנברא יהיה מה להשלים. מובן? אז זאת אומרת, זאת הצלחה של הקדוש ברוך הוא. שהוא הצליח לעשות עולם כושל. מובן?
גם שלישי ושישי.
מה שלישי ושישי?
ויחם.
לא רק בשלישי ושישי.
נכון.
אז תעזוב, יש לך שיעורי בית. הלאה. אז אם כן, חסר לנו, יש הפרש בין הרשימה של הציווי לבין מה שקרה בפועל. שברשימה של הציווי אנחנו מוצאים ארבעה, ובפועל אנחנו מוצאים רק שלושה. גם לא לפי הסדר. מה חסר? נפש חיה. כלומר, יש איזה נברא שאי אפשר לטבע לייצר. מי זה? נפש חיה. ומי הוא הנפש חיה? אדם. מי אמר לכם? בפרק ב' פסוק ז' נאמר במפורש: ויהי האדם לנפש חיה. אם כן, אותו נברא שאי אפשר היה לייצר מכוח הטבע הוא האדם. אז אם כך, אני לא מבין מדוע הקדוש ברוך הוא אמר תוצא הארץ נפש חיה ולא אמר תוצא הארץ אדם. למה להשתמש בביטוי נדיר, שירי קצת? למה להגיד נפש חיה כשהכוונה היא לאדם? כי באמת יש חלק של האדם שהארץ כן יכולה לייצר. זה אותו חלק שהוא לא נפש חיה, אלא החלק הטבעי של האדם. האדם ללא אותה סגולה מיוחדת שבו, את זה הטבע כן יכול לייצר. לא צריך בשביל זה התערבות מן העליונים. מובן? השאלה, עד איפה הגולם? למשל, השכל הטבעי, היכולת לבנות מחשבים ולשלוח טיל לירח, האם זה בכלל נפש חיה או שזה בכלל הטבע? זה בכלל הטבע, זה שכלול של הטבע. כמו שהדבורים יש להם ארגון פוליטי בתוך הכברת ואפילו חשיבה אדריכלית, אז כך גם האדם מסוגל למשטר, מסוגל למחשבה. אין לנו ראייה שהמחשבה היא איננה יצור טבעי. אדרבה, אפשר לחקור את מבנה המוח. אמנם זה דבר קשה מאוד, זהו תחום ברפואה שעד היום הזה לוטה הרבה בערפל, אבל ככל שהמחקר יתקדם נוכל יותר לדעת את מבנה המחשבה האנושית על פי הטבע, כך שעדיין לא זה היא הנפש החיה. מה? יש התפתחות בשדה, השאלה היא מכוח מה. גם אנחנו רואים שהייתה התפתחות אצל בעלי חיים, אפשר, יש מוטציות, יש אבולוציה, כן, בכוח האדמה להוציא את כושר הדפק של החיות, כן, מה זה, לא מדובר על האדמה פה, מדובר על הארץ. הארץ זה כינוי כללי לטבע, איך אני יודע? איך אני יודע שפה הארץ זה כינוי כללי לטבע? תסתכל, פסוק כ"ד, מה אומר? ויאמר מי? אלוהים תוצא הארץ. מה כתוב בפסוק כ"ה? ויעש אלוהים את חיית הארץ. אבל לפני כן אמרנו שארץ, אז מה זה פתאום אלוהים? אותו דבר. כשאומרים הארץ, מתכוונים לגילוי המכונה אלוהים, שהוא מייצר את הטבע, שהוא הטבע. אלוהים, יש אומרים, גמטריה הטבע. כן? ברור? זה הכוח הזה, והכוח הזה מסוגל להוציא אל הפועל את כל תנועות החיים מן האמבה ועד האדם הטבעי. מה אין הטבע יכול לייצר? את הנפש חיה. מה מיוחד בנפש חיה שאין הטבע יכול לתת? למה? דבר הוא פשוט מאוד, האדם ניחן בדבר שבאמת סותר את הטבע, וזה הבחירה החופשית. הבחירה החופשית היא לא דטרמיניסטית, היא בהגדרה לא תלויה בחוק. ברור שאין הטבע יכול לייצר מה שאין בו חופש. זאת אומרת, והחופש הזה הוא הרי המטיל על האדם אחריות מוסרית. אם כן, האדם כישות מוסרית, כאישיות נאמר, זה מה שהטבע לא יכול לייצר, זה נקרא נפש חיה. אבל כל השאר אפשר. איך ייקרא האדם ללא נפש חיה? האם יש לאדם הזה, שבלי נפש חיה, האם יש לו כינוי בתורה? יש לו, תסתכלו בפרק ג' פסוק א'. בפרק ג' פסוק א' נאמר, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. מה פירוש המילה ערום? חכם, נכון? סתכלו באונקלוס, וחיביה הווה חכים. זאת אומרת, ערום, לא עירום, עירום זה בלי בגדים, ערום זה חכם, נשאר ערומה, לתת לפתעים עורמה, לנער דעת ומזימה. אם כן, הנחש הוא כינוי לחיה החכמה ביותר שיש. האם מישהו יודע מי היא החיה החכמה ביותר? האדם. אם כן, אולי, האדם זאת החיה החכמה ביותר שאני מכיר. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים הנחש, פה הכוונה לאדם עצמו.
אומרים שאדם זה מחוץ לחיה.
הנפש חיה זה מחוץ לחיה. יפה. אבל האדם לא בתור נפש חיה, רק בתור שכל טבעי משוכלל, זה נקרא נחש, מלשון בנחש. כי למה משמש השכל? לגלות את הנעלם. הוא מנחש. הלא ידעתם, כי נחש ינחש איש אשר כמוני. זאת אומרת, שמה מתארת תורת האבולוציה הדרוויניסטית, למשל, אם נקבל את התיאוריה הזאת? את כל ההתפתחות, מן האמבה ועד הנחש. מה אין המוטציה הביולוגית יכולה להסביר, זה היכולת הבחירית, שזה התערבות מן העליונים. איך אנחנו רואים את זה? תסתכלו בפסוק כבב. תסתכלו בפסוק כבב. ויאמר אלוהים, אם כך, אם זה לא הצליח, נעשה אדם בצלמנו כמותנו. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, הארץ תכשלה, אז אני אתן את, את הפוש בעצמי. כן, בבקשה.
נחש לאדם.
כן, ודאי.
זה אומר שבעצם האדם החכם ביותר מכל החיות, כן?
אני חושב כך. הוא אפילו מן הדולפין.
איך?
אפילו מן הדולפין. כן.
אין מה תתרגיל.
למה? אתה צודק שאין אדם בלי נפש חיה, אבל יש הרבה בני אדם שמשוכנעים שהם נחש. כלומר, כשעומד לך אדם מלומד בקתדרה ואומר אני בעצם רק בהמה מלומדת, אז תאמין לו. זאת אומרת, יש מאבק בתוך התרבות האנושית בין שני אופנים של הגדרת נפש האדם. האם אני בעצם רק תוצר משוכלל של הטבע, ואז בעצם אני נשלט על ידי כוחות הטבע, או שמה אני ישות מוסרית עצמאית ביחס לטבע, ואז יש לי אחריות על העולם. זה שני מוקדי תרבות שונים לגמרי. מי שרואה את האדם כנחש, מי שרואה את האדם כאדם. אומרת התורה, כי לא נחש ביעקב. אין נחשים ביעקב. כלומר, אנחנו, אלא, אדרבה, השם אלוהיו עמו, ותרועת מלך בו. מה שאין כן במצרים, שעליה אמר ירמיהו, קולה כנחש ילך, אדרבה, התרבות המצרית, שהייתה משוכללת מאוד, ראתה את האדם כנחש ולא יותר. ולכן, לא היה במצרים ערך לחירות. מושג החירות לא היה קיים במצרים. זה מחוץ למחשבה המצרית. זה היה מחשבה אתרודוקסית. זה לא שייך לתחום שלנו. בבקשה. אני לא אמרתי תרבות בערבית. אמרתי מצרים. לכן, לא במקרה, כשיצאנו ממצרים, אמרה התורה להחליף את הנחש המצרי בתפילין. הרי פרעוני מצרים, כידוע, היו מניחים נחש במקום שבו אנחנו מניחים תפילין של ראש. והתורה אומרת, כשאתם יוצאים ממצרים, שימו תפילין במקומם. כן? רוצה להגיד לך.
יש איזה מסר בכל זה לגבי שני סוגי בני אדם.
נכון. זה מסביר מה זה היצר הרע. כן? זה מסביר מה זה היצר הרע.
אה, זה רק אם יש...
לא, אני מסביר. מה זה היצר הרע? הנחש, אומרים, הנחש זה היצר הרע. זה לא מדויק. המדרשים אומרים שהיצר הרע רחב על הנחש. הנחש נמצא לעצמו הטבע. והנטייה שלי להישמע לפיתוי הנחש, זאת אומרת לראות את עצמי כיצירה טבעית בלבד, זה פיתוי היצר. אבל הנחש הוא כשל עצמו טהור, הוא מסכן, הוא לא עשה שום דבר רע, הוא קיים בתור טבע.
יצר הרע פועל על שני סוגי האדם גם על זה ש...
ההצלחה של היצר הרע זה לשכנע את האדם שהוא רק נחש, ואז ממילא הוא נשלט על ידי כוחות אפלים, טבעיים, ש... הם טבעיים, כלומר, זה אי אפשר לבוא אליו בטענות. איך אומרים? זה חזק ממני. למה הוא נענש? כי באמת הוא לא כזה. כלומר, לפני היות האדם לנפש חיה, אז לא הייתה כל טענה על הנחש. הנחש היה נזר הבריאה, השפיץ של ההתפתחות. משעה שהופיע נפש חיה, אז הנחש כבר הוא שייך לעבר, אז הוא מקנה במדרגה החדשה, הוא מנסה להפיל אותה. לכן הנחש מנסה להרוג את אדם. כן, ודאי. בתוך כל אחד מאיתנו יש נחש ונפש חיה, הנלחמים זה בזה. שמעתי פעם מפי הרב נחמני זכרונו לברכה, הוא הסביר, נחש בגמטריה כמה? 358, נכון? אם נוסיף לו 72, כלומר חסד, כלומר המוסר, מה מקבלים? נפש. זה ההפרש בין הטבע לבין המוסר. כן, רגע, סליחה, הדבר הזה מוליד גם תרבויות שלמות, כן? במלחמת העולם השנייה אותו רשע באמת רצה לראות באדם נחש בלבד. הוא אמר, היהדות הכניסה לעולם את יסוד המוסר, ועל ידי כך החלישה את האדם. והוא אז רצה באמת לחזור לנוער אכזרי, טבעי, שבעצם חי את מלחמת ההישרדות הדרוויניסטית. ככה הוא ראה את האדם. כן. זה בדיוק זה. רוח ממללה, אומר רש"י, שנתוסף באדם דעה ודיבור. ומה זה רוח ממללה? זה הדיבור המבטא דעת. ומהי הדעת של האדם? יכולת הבחירה שלו. לדעת טוב ורע. הוא יכול לבחור בין זה וזה. כן. הזוחל הזה. כי הוא מפותל, והוא על הארץ, והוא ממית. זה בדיוק מה שעושה השכל הטבעי. נכון? אבל החיים הזה שאתה רואה, לפעמים, הטפע, אני יודע, או הפיתון, לא משנה. כן? הוא מפותל, הוא ארצי, והוא הורג. נו, אז מה, יש לך משהו יותר דומה? כן. כן. נכון.
איפה פה ההבדל? זה מה? זה ביצירה שונה?
ביצירה הכללית. כלל ישראל יש לו יכולת מיוחדת של שליטה על הטבע. זה יכולת קיבוצית.
כל האדם, בעצם הייצור זה כלל.
כפרט. כפרט, כלומר, אצל הגויים היכולת הזאת מופיעה ביחיד ולא בקיבוץ. למשל, היה גוי אחד בשם הובס, שמעת עליו? הובס, תומאס הובס. הוא כתב ספר בשם לוויתן על מדע המדינה. הוא רצה להסביר איך החברה האנושית פועלת, ואז על השער הוא צייר את המדינה כמין חיה אימתנית, איזה מין מפלצת קדומה, הלוויתן. זה חיה, והחיה הזאת מורכבת מהרבה הרבה, מאלפים אלפים של בני אדם, של פרצופי אדם. זאת אומרת, מה המסר שהוא רצה לומר בזה? שהמלכות המדינית, הקיבוץ, ככלל פועל כיצירה חייתית, לא מוסרית. אין בפוליטיקה מוסר. כן, זה היה גוי אחר, דוגול, שמעת עליו? הוא היה גוי דגול. הוא אמר שבפוליטיקה אין מוסר, יש אינטרסים. הכלל לא פועל על פי המוסר. היחיד? ודאי. היחיד פועל על פי המוסר. יש יחס ישיר בינו לבין הבורא ולבין רצון השם. וגם סתכל בספר דניאל, אותו דבר. המלכויות מופיעות כמפלצות חייתיות העולות מן הים. ואילו מלכות ישראל מופיעה בדמות אדם. מדובר אם כן על הכלל. אחד, אפשר לומר, אם יש לנו מה ללמד את האנושות, זה כיצד תיתכן פוליטיקה מוסרית בדמות האדם. לא דבר פשוט בכלל. כיחיד. אבל לא המלכויות. אתה מדבר פה על הגוי כאומה או כיחיד? אתה מדבר על הגוי כאומה או כיחיד? אני לא יודע מה זה בכלל.
גם כאומה.
כאומה? איפה מצאנו שהאומות הן מדמות אדם? איפה ראית את זה? איפה כתוב? תראה לי, פסוק.
אמרנו שזה מראה שהאדם ככלל הוא מעל יותר מן
החש. אבל פה מדובר על האדם, הוא היה אומה האדם הזה?
הוא כלל את כל האומות.
לא, הוא כלל את כל בני האדם. מי אמר כל האומות? אם היית אומר שהאדם הראשון היה ישות מדינית, אפשר להגיד שממנו יצאו כל הישויות המדיניות, אבל אז עוד לא היה דבר כזה. הלאה. נכון, לא לומד מפה, מי אמר שאני לומד מפה? הוא שאל אותי על הפסוק, לא נחש ביעקב, על זה הוא שאל אותי. כן. פה עדיין אין לא יהודים, לא גויים, שום דבר, כן? וכמו שפעם ילדה אחת אמרה לי שאברהם אבינו היה ערבי. למה? כי רק מיעקב אבינו יש יהודים, אז אם הוא לא היה יהודי, אז הוא היה ערבי. כן, מה אתה אומר?
אחרי החטא
קיבל את העונש לאכול מעפר האדמה. נכון. לפני זה הוא היה אלוקים כשנפש. ודאי, ודאי. זה מה שאני מסביר. לפני המאבק בינו לבין הנפש חיה הוא נזר הבריאה.
לא, אבל הם היו יכולים לחיות שניהם בשלום?
כן, כן, ודאי. היה אפשר ששניהם יחיו בשלום. זה אנחנו נראה כשנגיע לפרשת עץ הדעת. בסדר? זה הבנתי מה שאתה אומר. אז אני אומר, איך זה היה, איך המערכת הזאת הייתה נבנית? אנחנו נלמד בפרק ג', אנחנו עוד בקושי בפרק א', כן? בבקשה. נכון. לא יודע, לא יודע, זה לא מעניין אותי. למה? עד רבה. זה לעומת זה, אתה אלוהים, אז אתה אומר, עתידות מצוות להיבטל, אז מלא לא נצטרך את זה. כשנגיע לזה נדבר.
יש הרבה נותר גם בקטע
הזאת? טוב, זה לא סתם שאלות, אבל זה מסבך אותנו. תראה, זה מספיק מסובך גם ככה. אני משתדל להגיד את הדברים בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות. בסדר? אז אם כן, אם אנחנו חוזרים להשוואה בין פסוק כ"ה לפסוק כ"ו, בעצם פסוק כ"ה הוא ביטוי לכישלון. זאת אומרת, זה לא הצליח, כן? לא יצא נפש חיה. אמר הקדוש ברוך הוא, ויאמר אלוהים, אעשה אדם, ככה יצא עוד כתוב. כלומר, אם הארץ נכשלה, אז אני אעשה. אבל לא כך כתוב. איך כתוב? נעשה. אז את מי הוא כלל פה? את הארץ. כלומר, הארץ לבדה אינה מסוגלת, אני והארץ נעשה ביחד. ולכן יש באדם יסוד טבעי ויש יסוד מן העליונים. מה? לכאורה צריך להיות כתוב אם כן שם השם י' כבב כשעברה, נכון? איזה פסוק אומר, באיזה פסוק זה ויאמר אלוהים נעשה אדם? מספר פסוק בבקשה. פסוק 26 שבתורה. זה לא מקרי, כן? זה הפסוק ה-26 מאז בראשית. זאת אומרת שזה שם הוויה הבלוע בטבע שפועל כאן. ברור? והוא יתגלה בפרק ב'.
אבל זה היה אולי שירה של השם.
כן, אבל האדם בפה הוא האדם שעדיין לא מקבל ציווי. מכיוון שהוא לא מקבל ציווי, הוא רק ברכה. הוא אורו. כן, ויברך אותם אלוהים למור. אבל הציווי זה רק בפרק ב'. ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הגן הכל תאכל. כל זמן שהוא לא מקבל ציווי, אף על פי שהוא ראוי לציווי, עדיין הטבע שולט בו. לא, פרו ורבו, זה המצווה הראשונה בתורה, אתה לומד את זה מפרשת נוח, ששם נאמר, ואתם פרו ורבו שירצו בארץ ורבובה. ברור? עד מתוצא מצד פרו ורבו. אבל כאן זה רק ברכה. אם תסתכל, כתוב ויברך אותם אלוהים. בפסוק כ"ח. בסדר? כמו שאמר לדגים גם. גם לדגים, הדגים יש להם מצווה.
בכל זאת, איך יתכן שיתוף בין אלוקים לאדמה, אם האדמה בעצם
כלולה בתוכו? בתוך אלוהים. נכון, אתה צודק. כלומר, פה כנראה שהטבע בשלב הזה הוא טבע מאוד עליון, שמקיף גם את הצלם והדמות. כן, לכן הוא אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. ובאמת בפר... במובן השני זה לא הטבע הנמוך.
אבל בסדר, אם
קודם
זה לא הטבע הנמוך, איך ייתכן שיתוף בינו לבין האדמה, שהרי האדמה כולה בתוכו? הוא לא נמוך, אבל היא כולה בתוכו.
נכון, אבל... כן, אבל לא כלולה במאמר ויומר אלוהים. המאמר הוא חלק עילאי יותר מעצם הארץ. מובן? לא כתוב למשל ויומר אלוהים תומר הארץ אלא תוצא הארץ. כן, יש לך פה שני מישורים. מישור האמירה, שאף על פי שהוא מיוחס אלוהים הוא עדיין יותר חופשי מן הארץ שהיא רק מוציאה. כן. גם כתוב מלאכים, זה נמצא להוכיח. בינתיים אנחנו לומדים, הרי גם, אנחנו נראה גם עוד פירוש שלישי. כל הפירושים, כולל הפירוש שאתה מביא כאן, צריכים לעלות מן הפשט. אז לאט לאט נגיע לזה. בסדר? אבל בשלב הזה אנחנו לומדים, נעשה אדם, כדרך שהרמב"ן למד, אני והארץ נעשה אדם, והדבר הזה בעצם מפורש בפרק ב' פסוק ז', ששם נאמר, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, זה החלק שהארץ נתנה, ויפח באפיו נשמת חיים, זה החלק שהקדוש ברוך הוא נתן, ויהי האדם סוף סוף לנפש חיה מתוכננת בפסוק כ"ד של פרק א'.
כן?
למה כשנגיע לפרק ב' נדון בזה. אנחנו בינתיים בפרק א'. כן? אנחנו לאט לאט מתקדמים כמעה כמעה. כן, בבקשה. לא. לא. איפה כתוב הגוף פה? הטבעי, אז זה לא הגוף, היסוד הטבעי זה ההכרה של האדם הרואה את עצמה כמכנית, זאת אומרת הראיית עצמי לא כאישיות אלא כחלק מן הטבע. לא, אני לא צריך להשתחרר, אני צריך לשלוט בזה, זה משהו אחר. כי הרגעתו הורדו בדגת הים ובעוף השמיים. ובכן, ויאמר אלוהים נעשה אדם, בשלב הזה אנחנו לומדים האדם נברא בשיתוף פעולה של הקדוש ברוך הוא והארץ. עכשיו אם נתבונן קצת יותר, כשהקדוש ברוך הוא אומר שהוא רוצה אדם, הפועל שבו הוא משתמש הוא ביטוי מאוד מאוד מושלם, נעשה אדם. מה פירוש לעשות? לעשות בעברית פירושו להשלים. להשלים. כמו שכתוב, וישבה בביתך ועשתה את ציפורניה. מה זה לעשות ציפורניים? כוונה לגזור אותם. זה לא לגדל, אלא לגזור. ככה רש"י בפרשת בראשית מביא. שלעשות זה מלשון השלמה, כמו שצריך לתקן את הציפורניים שתהיינה יפות. אז כך נעשה אדם, זה האדם המושלם. בואו נראה אם התוכנית הזאת יצאה אל הפועל. ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. פסוק כ"ז מאכזב אותנו. ויברא אלוהים את האדם.
בריאה לא עשייה.
כלומר, פעולה ראשונית, כמו בראשית ברא. אבל האדם לא הושלם. הדבר הזה מובן. מה?
נעשה הרגע אמרת, נעשה זה
השלמה. יפה. אבל איך תהיה השלמה? אני והארץ ביחד נעשה. הקדוש ברוך הוא עשה את חלקו. זה מוכרח להיות לא עשייה. כשהקדוש ברוך הוא נותן את חלקו, זה חצי עבודה. צריך גם שהארץ תיתן את חלקה, זה עוד חצי עבודה. אז זהו, ביחד זה יהיה עשייה. אני והארץ ביחד זה יהיה עשייה. כשאני פועל לבדי זה בריאה. ברור? הקדוש ברוך הוא מילא את חלקו בחוזה. ויברא. עכשיו מחכים שגם הארץ תעשה משהו, והיא עדיין לא עשתה. כן, בבקשה. בסדר. ויברא אלוהים את האדם בצלמו. ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים פרו ורבו וכו', הרבה דברים טובים. נסתכל לרגע אחד בפסוק למד א', וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. כלומר, כל מה שהשם עשה מצוין. האם האדם כלול בזה? הוא לא עשה אותו. רק ברא. האם זה כבר טוב? טוב מאוד? לא ברור. אם כן, וירא אלוהים את כל אשר עשה, לא כולל את האדם, כן? מה? בגלל שהוא לא שלם, אז ברור, כי עדיין יש מה להשלים. כן? מה אתה אומר?
המדרש אומר שטוב מאוד זה אדם. אדם הוא יצר הרע, אדם
הוא באמת שחסר משהו. כן, המילה מאוד, מאוד אותיות אדם. כן, מאוד אותיות אדם. זאת אומרת, וירא אלוהים כל אשר עשה והנה טוב. מאוד זה אדם, הוא לא בטוב. כן? יפה. עכשיו, בואו נראה מה זה אומר. כאן אנחנו רואים שיש איזה חוסר השלמה בבריאה, משהו לא מושלם. וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, אבל יש משהו שרק נברא ולא נעשה. פרק ב' פסוק א', ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים. אז נשאר משהו שהוא רק ברא, השאיר כאילו באמצע. שבת מכל מלאכתו אשר ברא והיה צריך עדיין לעשות, הוא השאיר את זה באמצע, באמצע העבודה. כלומר, ואנחנו יודעים מי הוא אותו חלק של הבריאה שרק נברא ולא נעשה, למרות שהיה צריך להיעשות, זה האדם. אם כן, יוצא שהאדם הוא היצור היחיד בתוך הבריאה שטרם הושלם. יפה. למד זה למד העתיד. ואז, לא מובן, הדבר הזה מסביר לנו איזושהי תמיהה גדולה, איזושהי תהייה שיש לפנינו כשאנחנו מסתובבים בעולם הזה. אנחנו רואים שהחתולים של היום והחתולים של פעם זה כמעט אותו דבר. לא אמרתי שאין קצת מוטציות פה ושם, אבל השפם של החתולים והחתולים של היום ושל פעם, לא דבר. יש אפילו נמצאו חתולים חנותים במצרים, נומיות של חתולים, וזה ממש כמו החתול של היום. אתה רק מוציא את כל כל התחבושות, עוד מעט הוא יעשה מיהו. אבל זה חיצוני, אבל השאלה אם יש משהו אחר בכלל לחתול חוץ מהחיצוניות הזאת. זאת אומרת, אנחנו רואים שמה שיש היום, מה שהיה, הוא שיהיה. וכל מה שנעשה, הוא שיעשה כל חדש תחת השמש. לעומת זה, האדם הוא היחיד בין הנבראים שעדיין הולך ומשתנה. וההשתנות שלו איננה רק בהתפתחות ביולוגית, כי בזה הוא די דומה לבהמות. אין הרבה שינויים ביולוגיים ממשיים בין האדם של היום לבין האדם העתיק. אבל יש שינוי אחר. שינוי תרבותי, וזה דבר שמצאנו אותו רק באדם. כביכול האדם עדיין מחפש את הדגם האידיאלי של הזהות שלו, הוא עדיין צריך להעשות אשר ברא אלוהים, נשאר משהו לעשות. זה האדם. ואחד הביטויים הראשוניים ביותר של התרבות זה הטכנולוגיה של האכילה, שהאדם הוא היחיד שמשנה את המאכל שלו לפני שהוא אוכל אותו. הוא אופה את הלחם שלו, צולה את הבשר שלו. ועוד דבר יש אצלו שאנתרופולוגים מצאו, זה הבגד. האדם הוא היצור היחיד שמתלבש, ואין שבט בעולם שבו אין בגד כלשהו, ולו חוט מסביב לצוואר, אבל משהו יש. וזה דבר שלא מצאנו בשום בעל חיים, חוץ מבעלי חיים מסכנים שמלבישים אותם. והדבר הזה, ולא עוד, אלא שיש גם אופנה. הבגד של היום איננו הבגד של פעם, ואנשים נבדלים זה מזה ונותנים מסר לגבי זהותם דרך הביגוד שלהם. והדבר הזה בא לידי ביטוי במיוחד אצל הנשים יותר מאשר אצל הגברים, שהרי כל אישה שפותחת ארון מלא בגדים אומרת אין לי מה ללבוש. זאת אומרת, שהתחושה שהאדם צריך עוד להשלים את עצמו, היא עוד יותר מורגשת אצל הנשים מאשר אצל הגברים. ויש כנראה לזה יסוד, נצטרך להבין למה. כן? זאת עובדה אוניברסלית. נצטרך דרך פרק ב' ופרק ג' להבין את הדברים האלה. בכל פנים, כי אנחנו רואים שהתורה מדברת על עולם שצריך עדיין השלמה בחלקו, וזה האדם. אתם רואים עד כמה שהתורה מספרת לנו את הסיפורים האלה, לא סתם כדי לספר לנו שהקדוש ברוך הוא ברא, אלא רוצים להסביר לנו איך עולמנו בנוי ומה אנחנו עושים בתוכו. זהו.